כתבת לי ככה בהכנה שלנו, שכל השינויים המהותיים בחיים שלך כרוכים במוות.
אמת.
תסבירי.
כשאני מסתכלת לאחור, ואני רואה נקודות כאילו שינוי, אז אני רואה שהם הגיעו אחרי מוות, ואני אומרת שיש לי, תודה לאל, רק 3 מיטות, שחוויתי בחיים שלי, אחת בגיל מאוד מאוד צעיר, אבא שלי היה נפטר כשהייתי ב9.5.
וואו.
ללא ספק, זה משנה חיים. נולדו כל מיני החלטות מאוד גדולות, שהיום בתור בוגרת אני מסתכלת עליהן.
כמו מה למשל?
אותי לא נוטשים. אז מה שנקרא, גם בגיל 65 אני עוד מוצאת את עצמי עובדת על המקום הזה. הייתי בת 16.5, התאבד חבר אישי שלי, וזה היה בחופשת פסח, כיתה י' א', לא המשכתי ללמוד.
וואו, באמת? בעקבות זה?
כן.
למה? כמעט?
כי הייתי רקדנית, ולא ראיתי שום סיבה להמשיך ללכת לבית ספר במקום לסטודיו.
לא, אבל איך זה קשור להתאבדות שלו, כאילו?
עצם ההתאבדות שלו גרמה לי להסתכל אחרת על החיים.
אוקיי. מה, במקום של כאילו לא לבזבז זמן וכזה?
ללכת אחרי החלומות שלי. ואני תמיד אומרת שאיזה בחירות נעשות באותו רגע, זה הבחירות הכי בוערות והכי בער לי לרקוד. אז עשיתי החלטה שעלתה לי במחיר של מערכת יחסים מאוד מאוד אחורה עם אמא שלי במשך שנה ו3 חודשים, עד שעשיתי בגרות לא במסגרת בית הספר.
את חייבת? עשית בגרות, כאילו זה היה עניין?
כן, לה זה היה קריטי, ולי זה היה נטול מאמץ.
אוקיי.
וזאת הייתה שנה ו3 חודשים מאוד מאוד חשובים בחיים שלי. ביליתי הרבה מאוד בסטודיו, בשאר הזמן פרנסתי את עצמי, עבדתי בגלידריה הראשונה באבן גבירול. אז התחילה עוד לפני שהגלידות כזאת אופנה. ושם בחברת האנשים שביליתי איתם, בעצם נולד מי שאני, כן? ובגיל 45 התאלמנתי. זה בומבה שאני לא יכולה אפילו, אני אומרת שמי שלא התאלמן, לא יכול להבין מה זה התאלמנות. זה לא דומה, לדעתי, לגירושים, למרות שלא עברתי, אבל זאת חוויה מאוד מטלטלת, במיוחד אם יש זוגיות טובה.
כן. טוב, אז אנחנו הולכים ככה לצלול קצת לתוך מסע החיים שלך.
יאללה, בכיף.
מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. ברוכה הבאה, אורית נחתומי גורדון.
תודה, איזה כיף ערן להיות פה.
אז וולקאם, אורית, יזמת סדרתית, נדלניסטית ורוקמת חיבורים חוצי גבולות, שתכף נבין מה זה אומר. אנחנו מכירים המון שנים כבר.
ממש הרבה.
ניסיתי לשחזר ממתי, אני לא יודע מה זה.
אתה לא תאמין.
נו?
אוקטובר 2006.
אוקטובר על... אוקטובר 2006? מה, אני יצאתי לעצמאות ביולי 2006.
נכון.
אז איפה?
אנחנו נפגשנו פעם ראשונה באחד האירועים של אפקט הפרפר, שהפך להיות הג'ל.
כן.
כאילו, שם נפגשנו פעם הראשונה, אתה היית ממש זמן קצר.
3 חודשים.
נכון. ועוד היית מאוד מאוד בתוך הטלטלה הזאת.
כן.
ואפשר היה לראות את ה... דבר המדהים הזה שמתהווה.
באמת?
כן, כן.
מה, מה ראית? אתה מסינקרן אותי עכשיו. כנפיים. אני לא ראיתי אז כלום.
כנפיים.
כנפיים?
כן, הרצון הזה להסתכל על היכולת להשפיע על אנשים ועל עצמך. אני בכלל חושבת שיש שם איזשהו קסם, כשאנחנו לוקחים החלטה, מסוג ההחלטות האלה שלקחת, כאילו, אתה באת להתבונן על שיווק רשתי וגם אני, וזה תפס אותנו, כל אחד מאיתנו כן. בחיים, באיזושהי הזדמנות של להסתכל מה, מה אפשר לייצר בתוך מובמנט כזה. ואני חושבת שזה היה מגניב.
מדהים. טוב, תשמעי, אני אפילו לא זכרתי את זה.
כן.
אז, אבל טוב, כדאי, היה ממש מוקדם, ומתי אחר כך עוד פעם הצטלבו דרכנו?
הצטלבו דרכנו עוד פעם כש...
אני חושבת שהיית בקוד המנצח.
באתי לקוד המנצח, אבל עוד לפני קוד המנצח, השקעתי אצל דורון ליפשטיין, והייתם באיזושהי אינטראקציה.
מה, בקוצ'ינג אינטראקטיב בזמנו?
כן.
אוקיי.
ואז כאילו אצל דורון שמעתי אודותיך.
אוקיי.
והיה לכם איזה מאסטר מיינד כלשהו. אז אני נדלקתי. נראה לי פשוט מאסטר מיינד מהמם. ושמתי את זה בזיכרון שלי, ויותר מאוחר, אני השתתפתי במאסטר מיינד במשך 5 שנים, ממש לפני... שבועיים, אנחנו החלטנו לסגור אותו.
וואלה.
כן.
קטע. טוב, אז וולקאם באמת, וכיף להריח אותך. אחר כך עשינו עוד, כאילו, הבאת את רוברט שמי לארץ, ועשינו את זה המון שיתופי פעולה בעבר.
נכון.
רואה, אני אגע בזה קצת, אבל שאלה שאני נוהג לפתוח איתה היא, את כבר הקשבת לפרקים שלי, אז מה השאלה? מי זה אורית?
זה נורא נחמד, כי כל פעם כשאני מקשיבה לפודקאסטים שלך, אז אני די מופתעת מהתשובה שאנשים עונים.
כן.
ואני חושבת שכל בוקר אני בוחרת מי אני, כן? והדבר שהוא חוט שדרה זה להיות בשמחה. כלומר, מי אני בתוך המקום הזה של השמחה, ובדרך כלל אני מסתכלת על היומן שלי. ואני אומרת, אוקיי, איזה, מה הולך להופיע היום בתוך היום שלי, ואיזה מהות אני רוצה, כאילו, מי זאת הולכת להיות זאת שתתראיין היום, למשל.
כן.
ובא לי להיות היום המאפשרת. המאפשרת לי להיות כאן באותנטיות, בהתרגשות, להביא חלקים מהסיפורים של החיים שלי, שאולי פעם הם יתאגדו לספר, ולתת לאנשים את האפשרות להסתכל קצת למה שקרה בחיים שלי ומה שקורה במוח שלי, כי אני יזמת סדרתית, והדרך שלי להסתכל על העולם זה הזדמנויות, הזדמנויות, הזדמנויות. אז מה עושים עם כן. כל ה, כמו שרוברט אומר, over opportunity, הוא אומר, אני כל הזמן במצב של או-או.
של הזדמנויות, כן. אוקיי. Okay. בהשכלה שלך זה בכלל אגרונומית.
נכון.
איך מהאגרונומיה מגיעים בכלל ליזמות, לנדלן, כאילו איך, חברי לי רגע את הנקודות על הברורות האלה.
אוקיי, okay. אז נרשמתי לפקולטה לרפואה, לשלוש פקולטות לרפואה, ובשלושתם קיבלתי סירוב. ואמרו לי שאם אני אלך, מה?
רצית להיות רופאה?
מאוד רציתי להיות רופאה. ושאלתי, אוקיי, מה יכול לסייע לי כדי להיות רופאה? אמרו לי לעשות תואר ראשון בביולוגיה, בחקלאות, במשהו. אמרתי, יאללה, אני יכול ללמוד בפקולטה לחקלאות. אמרו לי, כדאי שתעשי את זה בירושלים, כי אז אם תתקבלי לפקולטה לרפואה בירושלים, יכירו לך בטטטטטטם. וככה הלכתי ללמוד בפקולטה לחקלאות, אבל זה לא הפתעה. זה לא הפתעה כי גדלתי, ההורים שלי, גדלתי עם ההורים שלי עם שורדי שואה, וחברים, שני חברים הכי טובים שלהם הם אגרונומים. כלומר, ההחלטה ללכת להיות אגרונומית לא נפלה מאיזה מקום מנותק, וגם כבר בשלב הזה, כבר הייתי פקחית מזיקים בקוטנה, ו...
קשה לי לדמיין אותך ככה.
כן, ו... והיות, בעצם את הכסף הראשון שלי עשיתי שם, בתור פקחית מזיקים קטנה, ככה שאגרונומיה הייתה די נטועה בי, וההחלטה הזאת הייתה החלטה מדהימה.
עוד כמה שנים עשית את זה?
אז קודם כל, בסוף השנה הזאת, פרצה מלחמת לבנון הראשונה.
84
כזה? 82.
82, נכון.
שמאוד מאוד טלטלה אותי, קשוח, התנדבתי בהדסה הר הצופים, וגיליתי מה זה פצועים של הלם קרב. עד אז כאילו ראיתי פצועים רק במלחמות, רק בסרטים וכאלה, דם, עניינים, ופתאום ראיתי אנשים שיורדים מהמסוקים, זומבים. ושאלתי את עצמי, האם זה מה שאני רוצה לראות כל החיים שלי? האם בזה אני רוצה להתעסק כל החיים שלי? וגם אמרתי לעצמי, אני בת 23, אני אגמור ללמוד, אני אהיה בת 29, 30, לא, 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 כן?
איזה פרק לך את החלום של הרופאה.
ובתוך החודשיים האלה של הקיץ, החלטתי להמשיך בפקולטה לרפואה.
כן,
בפקולטה לחקלאות. כן. זהו, וככה התגלגלתי.
אז עדיין לא ענית לי, אבל איך משם הגעת ליזמות ונדלן?
יזמית אני בברידים.
אוקיי.
כל החיים. ובעיניי גם ללכת לאגרונומיה, זה סוג של יזמות. כאילו, עשיתי מלא יזמות כל החיים שלי. חוות חקלאיות ברחבי העולם, פרויקטים. יזמת. לא, זה שריר שאני לא יכולה לסגור אותו אפילו לא לרגע. זה לא משנה כאילו מה אני אעשה, אני אשאר יזמת. אז ככה. איך הפכתי להיות יזמת שהאגרונומיה, איך קיביתי את האגרונומיה, זה סיפור מעניין.
אוקיי.
תספר לך?
כן.
יאללה. אז בעצם 2008, אני כבר 4 שנים אלמנה בערך, 2007 אפילו, אני מבינה שאני, כדאי שאני אסע פחות, ואני מקד את האנרגיה שלי בלא רחוק מדי מישראל, ואני מחליטה לעשות אגרונומיה בהתחלה בירדן, אחרי זה משם במדינות ערב.
ו... מה, כעצמאית?
כעצמאית, לגמרי. אני יזמת וחוצפנית בו זמנית. אמא שלי כל הזמן אומרת שהיא לא מאמינה שגם בגיל 65 נשארה בי איזה חוצפה, אבל זה אמת.
החיים היו אומרים להוציא את זה ממך, לא
עד אז. כן, כן, כן. היא אומרת לי, איך זה לא נכבה, כן? ואמרתי, אוקיי. נסעתי למעבר גבול, ראיתי שיוצאת תוצרת חקלאית משם לכאן, מפה לשם. אמרתי, אוקיי, יש כאן הזדמנות. לא הייתי צריכה לחזור הביתה, דרכון יש לי תמיד בתיק, מי שמכיר אותי מכיר את הסיפור. לא, אי אפשר למצוא אותי בלי דרכון.
גם עכשיו הוא פה איתך?
בוודאי, אין חיה כזאת. ודרכון בתוקף זה א' ב', דרכון וכרטיס אשראי. ועליתי באותו לילה לאמן, למחרת חרשתי את אמן והבנתי את גודל ההזדמנות, ובעצם התחלתי לעבוד בירדן, עד 2012. ובמסגרת הזאת הייתי במקומות שאפילו בפודקאסט אנחנו לא נדבר עליהם, מחוץ לירדן, עם תעודת מסע.
מה הוזמנתי...
תעודת מסע זה מין אישור שמדינה מסוימת מזמינה אותך להיות, להיות אורח, ודואגים לך בשנייה שאתה עובר את הגבול. והיה פשוט מאוד מאוד מוצלח, שנים אפילו הדמיון הכי משוגע לא יכול להסביר, ובעצם התעסקתי כמעט רק בזרעי עגבניות מחוץ לירדן, ועשיתי חיל, באמת. יש משהו שנקרא food security, זה כשאתה דואג לאזור מסוים שיהיה לו אוכל, ועשיתי כמה פרויקטים מאוד מעניינים. אחד הפרויקטים שאפשר לדבר עליהם זה בצפון ירדן, במפרק. שבעצם הפכתי את האזור הזה לאזור ענבים, מאוד גדול. גיליתי שיש פרק זמן בשנה שהענבים מדרום אירופה כבר לא מגיעים, אבל עדיין לא יכולים להגיע מדרום אפריקה, ואירופאים אוהבים ענבים כל השנה. ולתוך הזמן הזה הבאתי זן ישראלי מזיכרון יעקב, שנכנס לפרק הזה, ומפרק הפכה להיות מעצמת ענבים.
מדהים.
כן.
אז בכל זאת איך מגיעים שם לנדלן?
אז איך מגיעים? מקבלים הזדמנות. וההזדמנות הזאת היא קיבלה תחפושת מאוד מוזרה. ב-2012, תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, גל לוצקי ואני העזנו להכניס את הטלוויזיה הישראלית לירדן, לסקר את מה שקורה שם, וזה מאוד לא מצא חן בעיני הירדנים, והם העיפו אותי, קיבינימט. אני בלקליסטד.
כי מה, מה הטענה הייתה?
כי תדמיין לעצמך איזה חוצפה זה, תדמיין לך עצמך איזשהו ירדני, נכנס פה לישראל ומסקר לטלוויזיה הירדנית את היחסים שלנו לסודנים.
כן, הבנתי.
לא לעניין.
כן.
קצת התבלבלתי, חשבתי שאני חצי אלוהים.
אוקיי.
אבל זה קרה בגלל שמי שנגע לליבי היה פליטות סוריות, נשים שעבדו אצל פלחים של מגדלים שלי, והייתי כל כך אמפתית אליהם, וכל כך רציתי שהעולם ידע, כן? וחשבתי שיש דרך שהעולם ידע, huge mistake. זה הסיפור.
כדה, אוקיי. ואז מה, אז את חוזרת לארץ?
אני חוזרת לארץ, ובפעם הבאה שאני מנסה לצאת, אני מגלה שאני blacklisted. ובאותה תקופה התחלתי להביא לארץ מנטור שקוראים לו רוברט שיימין. זה היה ממש בחפיפה. וכשהעלו אותי למוחברת בקומה השנייה שם במעבר, ואמרו לי שטעופי, כן? ולא נתנו לי אפילו לפתוח את הפה, כן? אז ישבתי שם במעבר, יש שם אוטובוסים שעוברים מצד אחד לצד שני, במקרה באותו פעם לא באתי עם האוטו שלי, וישבתי שם על הספסל ואמרתי, בורא עולם, נחמד, סידרת לי אחלה דרמה, מה הצעד הבא?
ומה התשובה שאת מקבלת?
והתשובה שאני מקבלת זה בדמות טלפון, מאוד מעניין, מבן אדם שמבקש ממני עזרה ברוסיה לאיזשהו פרויקט, באסטרחן, ואני כמובן נוסעת ומתקתקת שם הפרויקט, והדברים מתקדמים, וקוראים שם דברים מאוד מעניינים, אבל כל הזמן איזשהו קול, ככה שיושב לי על הכתף, היא אומר, זה רק השכה, זה לא האמת.
אוקיי.
והאמת מתחת לאף שלך. עכשיו, את המשפט הזה, אני שמעתי יותר מפעם אחת בחיים שלי.
וואלה, איפה עוד שמעת אותו?
ובעוד צמתים, משהו שגורם לי קצת רגע לעצור ולראות מה יש כאן, ומה שיש כאן זה רוברט שיימין. בעצם הבאתי אותו באפריל וביולי זרקו אותי מירדן.
כשאת אומרת הבאת אותו, אז בואי רגע תגידי, מה זאת אומרת הבאת אותו?
זה סיפור בפני עצמו. הסיפור של ההבאה של רוברט שיימין הוא סיפור שבאחת הנסיעות שלי למאפרק, זאת שדיברנו עליה, תמיד הייתי עוברת בבית שאן, קונה 4 ספרים ב-100, 3 ספרים שרציתי וספר אחד שאין לי מושג מהו. והספר הזה זה איך הידיעות הזה עשיר ואני לא. ואת הספרים, אני קוראת את 3 הספרים, תמיד בערב היה זמן פנוי, וקוראת את הספרים, ובשבת אני עם הספר איך הידיעות הזה עשיר ואני לא, בשישי בעצם, כאילו זה היום שהם לא עובדים, אני קוראת את הספר, ובשלושת רבעי ספר אני אומרת לעצמי, את קוראת אותו לא מנקודת מבט נכונה, תתחיל לקרוא אותו מההתחלה, זה לא...
מה הייתה נקודת מבט הלא נכונה לכאורה?
קראתי את זה כאילו האמריקאים האלה והשטויות שלהם.
אוקיי.
כזה. ואז הבנתי שזה לא, לא, לא. זה ברצינות. ואז ירדתי למטה, קניתי עיפרון ומרקר, קראתי את הספר מההתחלה, והבנתי שיש פה מתודה אמיתית, חזקה. והפטי שלי היה להביא אותו לארץ, כדי שהוא ילמד, והתחלתי לחפש אותו. התחלתי לנסות לאתר אותו. רוברט, בן אדם בלתי אמצעי לחלוטין, הפייסבוק שלו פתוח, כאילו, אין לו אפילו רוברט שמן עוקבים, כאילו רק הבן אדם עצמו, ולמרות זאת, שנה וחצי לא הצלחתי להשיג אותו.
למה?
כי הוא לא כל כך היה שם.
אולי הפייסבוק.
זה עוד זמנים כאילו שעוד...
נכון, מדברים על 2000 ו...
אנחנו מדברים על 2000 ו... התחילת 2012,
כן.
אבל כשאני ניסיתי ליצור איתו קשר, זה היה 2011, כאילו אפילו 2010. באותה תקופה למדתי אצל רונן גפני, תוכנית שנקראת סנדבוקס, ושמתי אותו בתור פרויקט. ממש, שמתי להביא את רוברט שמן בתור פרויקט, ואז יום אחד בדצמבר כתבתי על הקיר שלו, הקיר שלו היה פתוח, כאילו זה אי אפשר להאמין, כתבתי הכל הולך עם קוקה קולה, בעברית.
אוקיי.
סתם.
סתם?
אין לי מושג.
איפה מגיע המשפט הזה?
ואז התחיל שרשור, מה את רוצה, למה את כותבת לו, כאילו מה הסיבה, אנשים כתבו לי, כן אני מכיר אותו, אני מתפלל איתו, עכשיו זה היה אוקטובר, נובמבר, משהו כזה, אולי דצמבר אפילו, ואמרתי מה זה מתפלל איתו, מתפלל איתו בחגים זה לחכות עוד 9 חודשים, זה לא בשבילי,
כן.
וניסיתי להביא אנשים לגרום להם לתת לי את הטלפון שלו, במיוחד כאילו ישראלים, כאילו מה טלפון, זה לא איזה ביג דיל, אבל לא נתנו לי, אבל מישהו אמר לו שאני מחפשת אותו, ומכאן זה כבר התחיל להתגלגל מהר, שאל אותי מה אני רוצה, אמרתי לו just that you come to Israel, הייתי מאוד חסכנית במילים, יש לי לפעמים נטייה כזאת לא להרבות במילים, למרות שמי שקורא אותי בפייסבוק יודע שאני אוהבת לכתוב ואני אוהבת מילים, ובקיצור הגענו למקום שאני אומרת לו תבוא על חשבונך, אתה תשלם את הטיסה, אתה תשלם את המלון, ואני אביא קהל. והוא, לימים אני יודעת שהוא חשב לעצמו, פשוגת, פשוגת, מה יקרה? מקסימום ניסע תל אביב, נראה נשים יפות ונחמדות, הוא מאוד אוהב ישראליות, וככה זה התחיל. אני חושבת שאבל מה שעשה לו את השינוי, היה שדורון ואני הפקנו את ביירון קטי בפברואר,
הייתי באירוע הזה,
באיירפורט סיטי, ושלחתי לו תמונה של ביירון קטי, עומדת על הבמה, עושה ככה, ומאחוריה יש תמונה של הצילום שמצלמים אותה, עם אותה תנועה, צילום פשוט ענק, והוא אמר לי, let's do it.
אוקיי.
וזה מהמם, מאותו רגע זה התחיל פשוט לרוץ.
אז אני בעצם, אני חושב שבאירוע הראשון שלו, הוא היה בציוני אמריקה, אם אני זוכר נכון. ולנו הייתה סדנה במקביל של הקוד, ואני יורד במדרגות מקומה השנייה, ולמטה, אני חושב שאת היית, והוא היה, ושולי המנכ"לית של בציוני אמריקה.
נכון, ולילה כלכלי.
אוקיי.
כי היה קטע מטורף, כאילו, אם מדברים על השגחה פרטית, שאני מגישה אותה יום-יום, אז אחרי ביירון קטי ישבתי בבית קפה, ברולדין שם ממול, וסיפרתי לחברה שלימים הפכה להיות אלופת הארץ בקראטה, אלופת עולם אולי אפילו, מדהימה. היא אומרת לי, מה היית משנה מההפקה הזאת להגעה של רוברט? אז אמרתי לה, אני רוצה איש יחסי ציבור צעיר, רעב, היא אומרת לי, וחרומן, אני אומרת לה, לא, 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 צעיר, רעב, וממש שהתחבר לאנרגיה שרוברט מביא איתו. ופשוט אי אפשר להאמין, אשר דהן, ישב גב אל גב איתי, הוא בא והוא אמר, אני חושב שאני עונה על הקריטריונים.
גדול.
ואני לא חוויתי בחיים שלי איש יחסי ציבור כזה, הוא נעלם, אי אפשר להשיג אותו.
אני חייב להגיד שאני עבדתי איתו תקופה, עבדתי עם 6 יחצנים לפניו, אף אחד לא גירד את הנעליים שלו. היחידי שהביא תוצאות אמיתיות, זה היה הוא.
כל כך תוצאות אמיתיות, כן. שזה פשוט, אחר כך, במשך שנתיים, אף גוף לא רצה לשמוע מאיתנו, כי כן. עשינו חשיפה ממש 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 חזקה, כן. ומתנה של הלייף, באמת, שדע. כאילו, לילה כלכלי, סיקרו את, את, ה, את ההגעה שלו פעמיים, בתוך 5 ימים, תורף תורף.
אז אני יורד במדרגות, ואתם שם למטה, ואז שולי קוראת לי, בוא תכיר מישהו. ואני, ואומרת לי, זה רוברט, ומספרת לרוברט, ערן, עושה פה סדנאות, גם כן, מנטור בישראל, תתתת, ואז מפגש ראשון שלי עם רוברט, והוא שאל אותי, so how can I help you? והשאלה הזאת תפסה אותי לגמרי לא מוכן, כאילו, אחד, כאילו, יצא לי לעבוד עם הרבה אמריקאים, עבדתי באינטל שנים עם אמריקאים, וה-so nice to meet you האמריקאי, כאילו, הוא אף פעם לא מרגיש לך באמת כנה.
כן.
כאילו, הוא אף פעם לא מרגיש לך באמת אמיתי. How do you do? כאילו, אתה לא באמת מעניין אותך, how do I do? כאילו, כן. אבל איתו, שהוא שאל אותי, how can I help you? כאילו, הרגשתי שהוא אשכרה...
הוא מתכוון לזה. הוא מתכוון לזה.
עכשיו, כאילו, what the fuck, אתה כאילו בן אדם, הכרת אותי לפני 33 שניות, כאילו, וזה היה, השאיר עליי רושם מאוד 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 משמעותי.
והיות ונפגשתם לדעתי פעמיים בארצות הברית, נכון?
כן, כן.
אז אתה יודע שזה גם אמיתי,
כלומר... לא, לפני ארצות הברית, כאילו, הוא הרבה מאוד, היה לנו אירוע שעשינו ביחד, אני חושב שזה שנה או שנתיים מאוחרת עשינו אירוע ביחד.
שנה, כן.
כן, ואחר כך כשהספר השני שלי להתעורר יצא, הוא שמע שהוא הולך לצאת לאור, שאלתי גם כן, how can I help you? אז עשינו, אז עשיתי קמפיין מימון המון, ועשה ארוחת ערב, עשינו ארוחת ערב ביחד לקהל של תומכים בספר, וכאילו עשינו, כמובן נתראיין הפודקאסט גם, כאילו המון, כאילו היינו הרבה מפגשים.
הוא מאוד אוהב לסייע לדברים להתקדם קדימה, והוא אמיתי.
אמיתי לגמרי.
לקח לי הרבה זמן להבין מתי הוא לא מתכוון לעזור, וזה היה כשחציתי איתו איזשהו שיח, הוא אמר לי על משהו, I will back to you in 1-2 days, ואמרתי לו, רוברט, let's stop for a minute. Can you explain me what do you mean by I will back to you in 1-2 days? אז הוא אומר לי, I will never back.
גדול. אבל מעניין, כאילו, מה גרם לך כאילו להרגיש ששם כאילו לא מתכוון?
כשהבנתי שיש איזה ריטואל של משהו שהוא לא יכול להגיד לי שאין סיכוי שהוא יצליח לעשות את זה. אבל הוא לא יכול להגיד לי לא. ואז, כאילו, כל פעם כשהוא אומר עכשיו, I will back to you in one, אנחנו שנינו מתגלגלים מצחוק, אבל אני זוכרת שאמרתי לו, אנחנו חייבים לעשות בינינו, כאילו, תרגומון לישראליות. למשל, כשהאמריקאי אומר, I will do my best, כן? שזה משפט שמעצבן אותי ברמות כן. אחרות, כי כשישראלי אומר לך, אני אעשה עבורך את המיטב...
לא, אבל בישראל המקביל של זה, זה אני אנסה. כאילו שמישהו לך, אני אנסה...
לא, זה משהו אחר.
אני אנסה, אתה יודע שזה לא יקרה.
אבל בתרגום המלא, אוקיי. זה לא, אני אעשה נכון. עבורך את המיטב.
לא, לא, ברור, אבל אני מדבר, כאילו, אבל לא תרגום, לא מילולית תרגום,
כן,
אלא
לא
אני
מילולית.
אומר, המשפט המקביל לישראל זה אני אנסה. כן.
לגמרי.
כן.
אז אמרתי לו, הוא אומר לי, אני אעשה עבורך את המיטב, זה, לימדתי את רוברט מה זה לשכב על הגדר. כאילו, ורוברט היה פשוט בשוק.
מה זאת אומרת?
מה זה כאילו אצל ישראלי לשכב על הגדר?
ליטרלי, כאילו המשמעות.
ליטרלי, מה זה? כאילו הוא היה בשוק. ומאז, כאילו, הוא פשוט לא אומר את זה. הוא פשוט נוצר את לשונו, והוא מבין כאילו שאם באמת ליטרלי הולכים על זה, זה באמת כאילו, כן.
אני באמת חושב, אני עד אני כל הזמן אומר את זה, שבעיניי הוא אחד האנשים הכי נחמדים שיש בעולם. כאילו, באמת לא זכיתי לפגוש מישהו כל כך אמיתי וכנה ונחמד ורוצה באמת לעזור. זה היה, את יודעת שעשינו אז את ארוחת ערב של סביב הספר להתעורר.
כן.
תהיית שם.
אצל ארז.
כן, כן. במסעדה שם.
כן.
שף ארז שטרן, כן. בעצם היה שם בערך, אני חושב, 20 חבר'ה, ובעצם כאילו כל אחד הייתה לו הזדמנות של לעלות כאילו איזושהי שאלה, דילמה, משהו כזה שהוא בחיים, בעסקים, וכל אחד שאלה שם שאלה, אני ממש ראיתי את הרצון של רוברט לעזור ולקדם במשהו. כן. זה היה
כן. רצון אמיתי וכנה. הוא ממש אונמישן במקום הזה, ממש. כן. הוא אונמישן, וכשהוא לא יכול באמת לסייע, הוא כאילו,
כן.
הוא באיזשהו צער על, על המקום הזה. אני חושבת שאחד הדברים המאוד יפים אצלו זה, אחד הוא לא שיפוטי, ובאמת הוא רואה באנשים את הטוב כן. שבהם. אני לא שמעתי אותו אומר דברים רעים על אנשים אחרים, וזה מקסים, כי פעם כשדיברתי איתו, אז הוא אמר לי, אם את שומעת מישהו מדבר מישהו רע, זה עניין של זמנתי בפה שלו.
כן, נכון, נכון, האמת שזה נכון.
וזה לגמרי נכון.
תדעת, איזה פעם אחת, זה היה קצת אחרי שיצאתי מקודם לנצח, ונפרדתי מהשותפות עם אלון, וניגש אליי איזה מישהו מהברנג'ה, מישהו די מוכר, אני לא כמובן לא אחשוף שמות, והזמין אותי לקפה, כזה. וכאילו, אני הבנתי שהרצון שלו זה שנעשה מין משהו ביחד, כאילו, כי הוא הבין שנפרדתי, כאילו, שיצאתי מהשותפות עם אלון, ואז הוא פותח את השיחה, ועכשיו, הוא גם היה באיזה שותפות עם מישהו אחר, והוא פשוט לא הפסיק ללכלך על הבן אדם השני. ואני כאילו, זה היה הכי טרן אוף שאפשר, כאילו, אם ככה אתה מלכלך על השותף שלך, למה לזה שבחיים אני ארצה לעשות איתך משהו, כאילו.
לגמרי.
אז זה ממש כאילו.
לגמרי, אבל אני כאילו, פעם באחת השיחות שהיה לנו, אמרתי לו, אבל רוברט, לפעמים זה מסוכן, כן? אם אני הולכת לעשות עם מישהו עסק, ואתה יודע שהוא חתיכת חרה של בן אדם.
כן, תגיד.
תאותת משהו. אז הוא אומר, you know me. עכשיו,
מה הכוונה?
מה זה you know me? זה כאילו אם אני אשאל אותו על מישהו, אז הוא יכול להגיד, maybe you can find another choose.
אוקיי.
כזה.
כן.
כאילו, משהו כזה שהוא לא אמר על הבן אדם משהו רע, אבל הוא כאילו ייקח אותי לאיזשהו מקום החוצה. ויש משהו נחמד.
ממש בעדינות האמריקאית הזאת.
כן, אבל לא בצביעות.
אוקיי.
זאת אומרת, הוא כאילו, הוא סומך על האינטליגנציה של מי שהוא משוחח איתו.
כן.
שאני רואה את זה גם הרבה פעמים.
שידע לקרוא את הניואנסים שלו.
כן, אני רואה את זה הרבה פעמים גם עם, עם תלמידים, לא בוגרים, שהוא צריך להגיד משהו שהוא לא בטוב, כן?
כן.
והוא יגיד את זה באופן מספיק נעים, ואף פעם לא פוגע. אני חושבת שפעם אחת לאורך כל ה 11 שנים שאנחנו עובדים ביחד, שראיתי אותו מתעצבן.
וואלה.
על תלמידים. וזה היה כי אם שניהם נפלו על אותה עסקה, והם כל אחד אמר שלי הוא. והוא פשוט אמר להם, נגמרו העסקאות בעולם, תחליטו עכשיו שניכם, שהעסקה הזאת היא לא שייכת לאף אחד מכם.
ידע. סוג של משפט שלמה אבל אחר.
כן.
כן. אני רוצה רגע לחזור למשהו שדיברנו בהתחלה סביב המוות. אוקיי, את אמרת שם משהו שאחרי שאבא שלך נפטר, אז כאילו קיבלת שם החלטה כילדה שאותי לא נוטשים.
כן.
איך ההחלטה הזאת פוגשת אותך בהמשך החיים?
קודם כל, אני מוכרחה להגיד שגיליתי את ההחלטה הזאת ממש לפני חודשים.
וואלה, מה זאת גילית באיזה?
ניסיתי להבין סיטואציות בחיים שבהם או אני נעלמת, גם באלף וגם בעין, וחפרתי. יש לי מאמנת מדהימה, יעל שפר, ואמרתי לה, יעל, אל תוותרי לי. אנחנו חייבות למצוא מאיפה ההתנהגות הזאת, זה מופיע גם עסקית, גם אישית, וחפרנו, וממש היינו שם בערב הזה שחזרתי משיעור, מחוג התעמלות, וחבר של אבא שלי הודיע לי שאבא שלי נפטר. יום לפני כן הוא היה מה שנקרא חי ובריא. משאלה אותי, מה החלטת שם? אמרתי לה.
אותי לא נוטשים.
אותי לא נוטשים. ואז הבנתי שהמשמעות של זה, אני נוטשת.
לפני שנוטשים אותי.
לפני שנוטשים אותי. וזה העבודה עכשיו.
ואז כאילו, מה זה אומר בפרקטיקה של החיים? איך זה בא לידי ביצוי שאת נוטשת לפני שאינטשו אותך?
כן, שאם אני מרגישה שיש איזשהו סכנה הכי קטנה שאני נטש, אני נוטשת. עכשיו, זה לא אומר שאני מקבלת את זה כגזירת גורל, זה אומר שזה המקום שאני עובדת עליו עכשיו.
לא, אבל אני מדבר כאילו, עד שהבנתי זה, כאילו זה מין מקום, אז אני יכול
לשאיר... זה היה הדפוס.
לא, אז אני יכול לשאיר שהדפוס הזה בעצם היה במקום של מונע מאולי להעמיק במערכות יחסים, או...
נכון, וגם מונע כאב.
כן, ברור. כן. כי אם אתה לא, אתה כן. לא מעמיק, אז אין כאב. יש פחות לגמרי. כאב, כן.
כן.
מעניין. עוד דבר שככה, אני חושב שהוא מעניין לגבייך, זה שאת סוג של נוודת.
לגמרי.
תסבירי.
לפני 8.5 שנים, ואולי אפילו טיפה יותר, כשבניתי את המתחם אירוח,
במגדל.
במגדל.
שאני אגב, רגע שנייה, צור, מורי נפרגן למקום הזה, מתחם של אורית ויעלית, ומקום מהמם, עם נוף מדהים, וגם יש למקום הזה חלק מאוד משמעותי בהשלמה של הספר השני שלי להתעורר, ששם שם סיימתי אותו, שם סיימתי את הכתיבה שלו, שזה היה ממש חוויה מהממת, והמון תודה על ההזמנה להתארח שם, זה היה ממש כיף.
אני, לשמחתי, אנחנו זכינו כמה ספרים, או נכתבו שם, או הסתיימו שם, וכשחשבנו על המקום, דרך אגב, המחשבה על ה... על המקום נולדה מה... בעצם משיחות עם רוברט, שהיה מזועזע מזה שאני גרה בבית ענק ששווה מלא כסף, והוא לא מכניס כלום. וככה נולד המקום, וכשנולד המקום...
ואז בעצם מכרת בית ובניתם את המקום במגדל?
כן, וגם השקעתי הרבה השקעות ראשונות שלי מאותו כסף. ואז בעצם... כשהייתי מאוד קרובה כבר לאכלוס, נכנסתי ב-28 לדצמבר 12, סליחה, 14, כן, 28 דצמבר 14, עמדתי להיכנס לבית, כאילו 3 חודשים לפני, ועמדתי על הנוף המדהים הזה, ושאלתי את עצמי, שאלה שאני גם אוהבת לשאול, מה יש פה מעבר למה שאני רואה? מה אני יכולה ליצור מעבר למה שאני רואה?
ומה התשובה שקיבלת?
לנדוד.
לנדוד?
כן. כלומר, המקום הזה יוכל לאפשר לי, הוא יביא הכנסה.
למה? כי מה? אוקיי, ייתן לך את הפסיביות.
הוא יביא הכנסה ויאפשר לי לנדוד.
הבנתי.
ואני חושבת שהצועניה שבי היא תמיד קיימת.
אמרת שאת בסוויית עם דרכון כל הזמן.
כן, כן.
זאת אומרת, סתם תאורדת היום, מישהו יתקשר ואת עולה למטוס הערב.
עכשיו אני יוצאת מפה ומישהו אומר לי, תקשיבי, יש לך איזה משהו מעניין לראות בטיביליסי? אני נוסעת.
נוסעת.
כן.
גדול.
וגם נוסעת יותר רחוק. דרך אגב, זה שירת אותי המון פעמים גם בעבודה. המוכנות הזאת היא לזוז מהר, תנועה בעיניי זה אחד הדברים הכי שיוצרים חיבורים חדשים במוח, ואם אני לא מצליחה לפתור משהו, אני זזה. כאילו, באמת, עכשיו אני אמרתי, איזה מתנות קיבלתי, אני יכולה לישון כל לילה במיטה אחרת, אני נרדמת בשנייה, אני רק פוגשת את הכרית, אני ישנה. החיסרון זה שאני צריכה לפחות 7 שעות שינה במינימום. אל תפגוש אותי אם לא ישנתי כן. מספיק, אני ממש לא נחמדה. ואני בן אדם גמיש. גמיש מחשבתית, נורא קל לי לנדוד, אני אוהבת את המפגש עם האנשים. זהו, וככה... מה שנקרא, יצאתי לנדודים רשמית.
אז תארי לי קצת רגע איך הנוודות הזאת נראית ככה בפרקטיקה של היום-יום של החיים שלך. כאילו סתם, נגיד, החודש האחרון, איך זה היה נראה?
אוקיי, החודש האחרון הוא לא דוגמה יחסית, הייתי הרבה זמן. אז כן, איזשהו
חודש טיפוסי יותר.
לא, אבל אני אומרת כך. בגדול אני כמעט לא נמצאת יותר מאשר 3 ימים, 4 ימים באותו מקום. אז בחודש האחרון הייתי שבוע בפורטוגל, 36 שעות בטיביליסי, הכנסתי אורחים במתחם אירוח, מה שאומר שאם יכולתי, נסעתי, הכנסתי אורחים, אם יכולתי, ישנתי גם לילה שם. אם למשל ביום חמישי יש לי פגישה בבנק לאומי במודיעין, ערב לפני כן אני בטוח ישן אצל חברים.
אוקיי. כאילו, את כאילו מחפשת מה זה סאוף, איך נקרא?
לא, 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 אני לא מחפשת, הם רצים אחריי.
אוקיי, מציעים לך?
הייתה תקופה שעוד חיפשתי, אבל עכשיו ההזדמנויות רצות אחריי. הייתה תקופה שהייתי שומרת על בעלי חיים.
אוקיי, בתמורה למגורים כאילו.
לא, בתמורה לחוויות.
אוקיי.
אבל לא כלבים.
חתולים טוב?
חתולים, טוקים, נחשים, דגים. כן, כאלה.
אוקיי.
זהו. משהו שהוא לא יהיה במאמץ גדול מדי.
מה נגיד החוויה הכי משמעותית שלך מכל חוויות הנוודות שלך?
אוי.
בטוח יש כמה, אבל כאילו נעשה רגע... אחת או שתיים הכי מעניינות, מצחיקות, מפתיעות.
וואי, יש כל כך הרבה שאני מנסה לחשוב, כאילו... אני חושבת שדווקא אני אדבר לא על חוויה אחת, אלא על, על, על תודעה או הבנה, כן? למשל, הבנתי שהדבר הכי יקר לי זה התיק לרחצה. זאת אומרת... אם זה מברשת שיניים שלי, והקרמים שלי, וויטמינים שאני לוקחת, וכתכלס, הכל אפשר לקנות גם את מה שיש בתוך התיק לרחצה, אבל יש משהו מאוד אינטימי בתיק לרחצה. וההבנה הזאת היא ממש... זה כאילו הדבר הכי יקר לליבי, אני משקיעה בתיק לרחצה, גם במה שיש בתוכו.
לא ראיתי בן אדם כל כך קשור לתיק לרחצה שלו.
כן, וההבנה הזאת היא נורא מצחיקה. זה מצחיק.
כן.
שבסופו של דבר, כל כך מעט אנחנו צריכים, כן?
אז בעצם זה אולי כאילו כל רוב הרכוש הקבוע שלך, אפשר להסתכל על זה ככה באיזושהי צורה.
כן, גם בעיקר להבין שזה לא אמיתי. כאילו, אנחנו באמת לא צריכים יותר מדי, כאילו... בגדים נורא מעט.
אז אני יכול מאוד להתחבר לזה, כאילו, כשהיינו, יצאנו לטיול של, כאילו, של שנה בעולם כזה, אז גם, אני זוכר אחרי חודש הראשון שהיינו בו בנפל, והיינו אומרים לעבור להודו משם, ואז תומר, הבן שלי, כאילו, חזר לארץ לביקור, והחזרנו איתו מזוודה עם כמעט 30 קילו של ציוד עודף שהבנו שאנחנו לא צריכים איתנו.
ממש.
ואחרי שהסתכלתי, כאילו פשוט אמרתי, אוקיי, כל מה שהיינו פה חודש, אז כל מה שבחודש הזה לא נגעתי, מבחינתי מועד לעזיבה. ופתאום ראיתי סתם, ראיתי נגיד שיהיו לי שני ג'ינסים איתי. ואמרתי, רגע, פעם אחרונה שעברתי ג'ינס, זה היה בטיסת הלוך, ומאז לא נגעתי בג'ינס. אז החזרתי אחד וכו' וכו' וכו'. וגם אז הסתובבנו 5 אנשים, עם 2 מוצ'ילות, מזוודה אחת, סדר גודל של 100 קילו של ציוד all together כזה, וגם אחת המוצ'ילות זה היה מין מוצ'ילה של דברים שהם כאילו, כמעט לא השתמשנו בהם ביום-יום, את נעלי טרקים, ערכת עזרה ראשונה קטנה, ערכת תפירה, כל מיני דברים כאלה שאתה כאילו צריך איתך, אבל אתה לא משתמש בהם ביום-יום, כמעט לא נפתחה המוצ'ילה הזאת. וגם כן הייתה, היה משהו מאוד קוסם בנוודות הזו, וגם ב-don't owe anything, כאילו לא, אני זוכר שכאילו, פתאום קלטתי אחרי כמה חודשים, היי, אני מחזיק מפתחות. תחשבי רגע על הקונספטואלית, על הדבר הזה, אני מחזיק מפתחות.
כן.
אני מחזיק מפתחות לא לבית, לא למשרד, לא לתיבת דואר, לא לרכב, כאילו, אין דבר כזה. אבל, וזה כאילו היה משהו מאוד קסום בנוודות הזאת באיזשהו מקום עבורי. אבל אז קרה משהו מעניין, שחזרנו לארץ, אז לא היה לנו פה בית, כי אנחנו מכרנו את הבית לפני שטסנו, אז היינו צריכים כאילו איזשהו מין, תדעת, מקום זמני להיות בו, ושכרנו איזה Airbnb כזה לשלושה שבועות, ואז חיפשנו בית לגור בו. והשלושה שבועות האלה היו בלתי נסבלים עבורי. כאילו כל מה שרציתי בתקופה היא, זה היה רגע להגיע למקום שלי, לחדר שלי, לבית שלי, ולהניח שם את הראש בשקט בלי שאני צריך לזוז. כאילו משהו כאילו בהוויה מהרגע שנחתנו כאן, פתאום השתנה בשנייה, וכאילו, והייתי בסטייט אחר.
אין ספק שזה הוויה, ואני חושבת שאחד הדברים שאני גיליתי בתוך המסע הזה של הנוודות, זה שהבית הפנימי מאוד מתחזק. זאת אומרת, במקום הקירות בחוץ, כאילו, הרבה פעמים נאמר אני נוסעת, ואני מתקשרת ומדברת עם הבת שלי, והיא אומרת לי, לאן את נוסעת? אני אומרת לה, הביתה. ואני שומעת אותה מתפקעת מצחוק. והיא אומרת לי, איפה הוא היום?
כן.
אז, ובאמת מבחינתי, כאילו, לאן שאני נוסעת, זה הביתה, כי שם זה הבית, אבל בעצם כשמסתכלים על זה אמיתי, הבית הוא בפנים.
נכון.
והוא מאוד, מאוד חזק. אני חושבת שיש משהו שנעשה בתוכי, בעיר, נקי, עם המון 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 שמחה. כי החוסר תלות בחפץ, זה מגיע לדרגות פשוט משוגעות. אני לפעמים מגיעה למתחם מרוח, ואחרי, אני אומרת לעצמי, לא היה לי כאן איזה פסל שהבאתי פעם מאוגנדה, ולאן הוא נעלם, ואני מבינה שכנראה אחד מהאורחים מעלים אותו, ואני לוקח לי שבריר שנייה,
to get over it.
וזה כבר לא, זה כבר לא מהותי.
אותי חווה, את גם לימדה, אני מאוד מתחבר על זה, גם לימדה, אבל כאילו, כמה מעט אנחנו באמת צריכים כדי להיות שמחים ומאושרים.
ממש.
וזה, כאילו, אני זוכר שתפסתי את עצמי תוך כדי המסע הזה, ואמרתי, יש לנו מחולה שלמה של, כי ירזנו את כל הבית לאיזה מחולה, כאילו, יש לנו מחולה שלמה של דברים בארץ, כאילו, מלא סטאף, כאילו, what the fuck, מה נעשה עם כל הדבר הזה, כאילו.
כן.
אבל זה, אני לגמרי יכול להבין, כאילו, את ה...
וכנראה שאוספים את הסטאפים האלה מאוד מאוד בקלות בחזרה.
נורא, כן.
כי...
מאוד מהר.
הרבה פעמים שואלים אותי, תגידי, מה את רוצה מתנה ליום הולדת, או מתנה לזה, ואני אומרת, רק אל תביאו לי חפצים.
כן.
אין לי איפה לשים אותם, כן? כן. ואני אומרת, יאללה, עוד חוויה, כאילו חוויות, אני אוסף חוויות.
אוי, אני מאוד מתחבר לזה.
כן.
אני מאוד צבור חוויות, אני מאוד מאוד... זה באמת אחד הדברים שאני מהטיול הזה לקחתי, שהרבה יותר משמעותי מצבור חוויות מרכוש.
ממש.
כן. עוד משהו מעניין ככה שכתבתי.
זה דרך אגב לא מונע מזה שאני אסתובב בגולף ואני אגיד...
איזה יופי זה. איזה יופי. לא, יש דברים מאוד יפים.
ואז אני אומרת, איפה נשים את זה?
אוקיי, זה עובר לך. עוד משהו מעניין שכתבת לי ככה בשאלות הכנה, ואני אצא מהנחה שאם זה נכתב שם, אז אפשר לדבר על זה.
כן. Okay?
כתבת לי שהיית בעבר יצור מאוד מאוד מיני, והיום המיניות לא מעניינת אותך.
כן.
תספרי על זה רגע, מה קרה ומה השתנה?
I've no idea. אין לי מושג אם זה הגיל, או אם זה שאני לא נמצאת בזוגיות יומיומית, כאילו אינטנסיבית. אין לי מושג, רק אמרתי לעצמי, המון אנשים כאילו מתביישים להגיד שחל בהם שינוי. Mm. כאילו, אם פעם כאילו מיניות הייתה כל כך מהותית עבורי,
okay.
ואולי אפילו גרמה לבחור את הבן זוג שלי, כי פשוט פעם ראשונה שנכנסנו למיטה ביחד, השמיים נפלו. Mm. אז, ואמרתי, וואו, מזה אני רוצה כל החיים. אז, ואני חושבת שהייתי כזאת גם עד גיל 50, אולי אפילו אחרי זה, ופתאום גיליתי שזה לא מעניין אותי.
באמת?
כן, והייתי בשוק, כאילו זה לא הגיוני, זה לא אני, זה לא מי שאני, ו... that's it. ולפני כמה שנים, מישהו, רונן גפני צילם יחד עם דרור ו... שכחתי איך קוראים לבחורה הזאת, עדי.
עדי.
ונטה. הם צילמו סרט. הם יצאו לנדודים בישראל והם הגיעו אליי. ודרור שאל אותי, מה יש לך להגיד על מיניות? ומה יש לך להגיד על סקס? ואמרתי לו, אני זוכרת שזה מאוד מעניין ונורא כיף, וזה לא מעניין אותי כרגע. אומר לי, אמיתי? אמרתי לו, כן. אז אולי, אולי פיזיולוגית, משתנים,
כן.
אולי זה צורת החיים שאני חיה, אבל אני אומרת, זה באקזיסט, כאילו זה קיים. למה לא לדבר על זה? כאילו, זה.
מעניין. כאילו, עלה לי תוך כדי שאת ככה מדברת, שאולי דיברת קודם על העניין הזה של אותי לא נוטשים, אז אני לא נשארת כדי להגיע למצב, אבל יכול להיות שאולי הנוודות היא גם איזשהו חלק מהדפוס הזה באיזשהו מקום? זאת אומרת, שזה לא מאפשר להעמיק כאילו קשר או משהו כזה?
סביר להניח. לא צריך להיות פסיכולוג יותר מדי בשביל להבין שהכל קשור להכל. אבל אני אומרת, אם אלה כאילו תבניות החיים שנעימות לי, סבבה. אם הן לא היו נעימות לי, אז הייתי משנה אותן. בכלל, אני תמיד אומרת, כשאנשים אומרים לי, היי, תגידי, למה אין לך זוגיות? אז אני אומרת, כי כנראה אני לא רוצה. כי אם הייתי רוצה, אני לא מאמינה שיש משהו שיכול לעמוד בדרכי.
אני חושב שבכלל עד סוג של בולדוזר שקשה לי. כאילו שוב, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואני ככה, את יודעת, כל מיני, כאילו יש לנו איזה מין תנועה בקשר שלנו, של כאילו להיפגש בכל מיני נקודות ככה מדי פעם, ואני לגמרי רואה אותך כאילו, שאת לא רואה בעיניים כשאת רוצה משהו.
כן. ואני אומרת שאם אני אפגוש מישהו שאני ארצה אותו, אין ספק שאני...
רוברט, לא ניסה לשדך לך מישהו ולסגור את הפינה?
לא. רוברט ואני, יש לנו מערכת יחסים פשוט נפלאה. כי הוא כל הזמן, למשל, אני לא משקיעה אצלו, והוא לא משקיע אצלי. ודווקא ממש לא מזמן דיברנו על זה. אז זה אומר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקלקל את זה. כאילו, יש משהו כל כך טוב, שאם משהו כזה, הוא אומר לי, תדמייני, אני אכיר לך איזה מישהו, והוא יהיה פלופ. כאילו.
כן, נכון, יש בזה משהו.
אבל אמרתי לו שאני לא אמתור לו טינה.
יש איזה ספר, אני יודע, שמאוד השפיע ועיצב את חייך.
וואו. כשראיתי את זה בשאלות ששאלת, אז כל הספרים שעלו לי בראש, זה ספרים שקשורים לחיים ומוות. כי יש ספרים שהשפיעו עליי, ברמת ההתעשרות למשל, שזה משהו אחד, אבל איך לחיות נכון, זה ללא ספק ספר החיים והמתים הטיבטי, שהפעם הראשונה שהגיעה לידיים שלי היה בחודשים האחרונים לחייו של בעלי זכרונו לברכה, וחיפשתי את השאלה, את התשובה, איך זה נראה? איך
נראה מוות?
איך נראה מוות? איך אני יודע שאני קרובה לזה? מה אני אמורה לעשות? מה... וחיפשתי יותר מהכל, חיפשתי טקס. כאילו חיפשתי להבין מה אני יכולה לעשות. וקראתי את הספר, וככל שאני מתקדמת בספר, אני מרגישה איך הגוף שלי נרגע. כלומר, יש ריטואל לחיים ויש ריטואל למוות, ואם אתה מוכן למות בכל רגע,
להשלים עם עובדת היותך בין תמותה ולמות, כן.
כן, ולהבין שככה זה, יש משהו רב עוצמה בדרך שבה אתה חי, ואני חושבת שהספר הזה, זה לא יקטין בכאוס זה מהכאב והאבל שהם היו מאוד מאוד קשוחים, שנה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל היא באה גם אחרי שנה, כאילו הכסיסה של אברהם הייתה ארוכה, ואם יש משהו שלא מדברים עליו, אני איחלתי למותו, ממש, כאילו, 10 ימים לפני שהוא נפטר, הוא התיר אותי מנישואינו, הוא נתן לי את הטבעת נישואים, שלו ושלי, הוא החזיק אותם ביד, והוא אמר לי, אני ביקשתי ממך להינשא לי, ואני משחרר אותך מהניסויים האלה. זה עדיין, עם כל הרצון שלי, שהוא יפסיק לסבול, וממש אני זוכרת את עצמי בלילות האחרונים, אומרת, די, די, שזה כבר ייגמר, הסבל הזה הוא לא הגיוני, אז עם כל זה שאיחלתי לו, זה עדיין האבל היה אבל מאוד קשה. מחודשיים וחצי אחרי שהוא נפטר, איבדתי זיכרון קרוב. אבל לוויתי על ידי אישה מדהימה שקוראים לה לין חלמיש, ודרך אגב גם חזרתי הרבה לספר עצמו, החיים והמתים הטיבטי, ויש שם גם איך להתאבל, כן?
כן.
ואיך להתאבל זה לבחור זמן שהאבל ייגמר.
הפעם הראשונה שאני פגשתי את הספר הזה, הספר החיים המתאים הטיבטי, אני חושב שזה היה בערך בתקופה שפגשת אותי פעם ראשונה, ממש בתחילת הדרך שלי. וזה ספר לא קל לקרוא אותו. אני חושב שצלחתי איזה 60-70 עמודים, ולא הצלחתי להמשיך אותו, וככה הוא נשאר על המדף. והפעם הבאה שפגשתי אותו שוב, זה היה כשחליתי בסרטן. איכשהו שחליתי, נזכרתי בו.
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי גם אני קראתי אותו פעם אחת לפני זה, ולא צלחתי אותו, וברמה שכשמישהו הגיש לי אותו, אמרתי, לא, אני לא יכולה לקרוא אותו בכלל.
כן, הספר קשוח, הוא לא רואה אותו בעלי, כן.
הוא גם לא כתוב קרי כל כך.
הוא לא קרי, הוא לא קרי. ואז כשחליתי בסרטן, כאילו, ממש גמעתי אותו בכמה ימים, ובאמת, כאילו, הוא לקח אותי למקום כזה שרגע של באמת להשלים עם הדבר הזה שנקרא מוות. אמרו שכשאילו לא הייתי בסכנת חיים, וזה לא היה פחד, אבל כאילו זה רגע נתן לי שקט, וכאילו באמת להתייחס לכל הדבר הזה של המוות, רגע ממקום יותר רגוע ויותר מקבל ויותר שלם באיזושהי צורה, אולי עם עובדת היותנו נידונים למות מתישהו.
לגמרי. כן. לין חלמיש, שזה קטע מטורף, איך פגשתי אותה, היא טנטולוגית, היא מלווה אנשים בגסיסתם. בגדול, אתה יודע, כשאתה wish to something,
כן,
אז זה מופיע אליך.
כן.
אז אמרתי, חיפשתי באמת הדרכה, כאילו מה עושים שם, והופיע בידיעות אחרונות במוסף של לסוף השבוע, הופיע על ההוספיס בתל השומר, ובתוך מסגרת קטנה, היה כתוב על לין חלמיש, טנטולוגית, ואמרתי, אוקיי, זאת האישה שאני צריכה, ואמרתי, טוב, נו, לין חלמיש זה לא רפי כהן, אני אמצא אותה, והתברר שהיא גרה שלושה רחובות ממני.
גדול.
וכשפגשתי אותה, כבר הספר, החיים האמיתיים הטיבטי, היה בידיים שלי, היא אמרה לי, זה עניין של זמן, אני הולכת להוציא ספר קרי, שהיא תכתוב, קוראים לו ערבה בוכייה, אנחנו מופיעים בתוך הספר הזה, ומאוד מאוד מפתיע, כן, היה לקרוא את הפרק שמתייחס אלינו, כי פתאום הבנתי שיש הרבה אנשים בסיטואציה הזאת, ושאפשר ללמוד להתאבל לא רק אבל של מוות. כלומר, גם אבל על יכולות מסוימות שהלכו ואינם. והבנתי שלאבל יש הרבה פנים.
יש אבל על, את יודעת, זה יכול להיות על יחסים, זה יכול להיות על עיסוק, זה יכול להיות על המון
דברים,
שזה לא רק מוות של בן אדם.
כן. כתבתי בפייסבוק 22 פרקים או 23 פרקים נקראים חסד מאלף ועטף, ומדברים על ללוות אנשים למוות ואובדן. אולי פעם כדאי להגיד את כל זה.
בספר.
אחלה חומר.
תגיד, יש שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
לא משהו שאני חושבת. אני חושבת שאולי הוויש שלי, הבנתי, כל הזמן יש לי חלום לשבת על ספסל בכל מיני מקומות בעולם, ושאנשים יבואו לדבר איתי. כאילו, ואני כותבת על זה מדי פעם גם בפייסבוק, כאילו,
כן.
ואני מגלה שהספסל הזה הוא אפילו קצת דמיוני. כלומר, הוא יכול להיות בשדה תעופה, אני מת על שדות תעופה, כן? כמו כל נוודת. אני חושבת שזה מקומות שאנשים מאוד נפתחים בהם. אז אם יש שאלה שאני חושבת שאולי לא שאלת אותי, זה לאן אני הולכת?
כן.
אז אני חושבת שהזמן הקרוב בחיים שלי, אני מאוד רוצה לסייע לנשים מעל גיל 60, יחידניות, מכל סיבה שהיא, לעשות את השליש האחרון של החיים, משהו שיהיה כיף לחיות אותו. וגיליתי כן. גיליתי שהחלק המשמעותי זה מערכות יחסים שלנו עם ההורים שלנו ועם הילדים שלנו. אני קוראת לזה העברה בין-דורית של הרוח, כן? וגם של החומר. המון אנשים הולכים מפה בלי שהדברים שלהם סגורים.
כן.
פה. וכל מי שאני פוגשת, אני אומרת לו, לך תעשה איפוי כוח, לך תעשה צבא, כן?
לגמרי.
ואני מדברת מתוך הכאב הפרטי שלי. בעלי היה נשוי לפניי, והתגרש, ואז הכרנו. והוא נפטר, והבנות שלו ניתקו איתי את הקשרים. וזה חתיכת פצע מדמם, שאני מאוד מקווה שאחרים לא יצטרכו להתקל בו.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
איך מתמידים בפודקאסט כל כך הרבה פרקים?
אז אני אגיד שלפני שבכלל יצאתי לדרך, זה הפודקאסט השני שלי, יש אחד לפניו.
אתה גם התחלת לעשות פודקאסט לפני שאנשים בכלל...
תראה, אני התחלתי לעשות הרעיונות האלה, עוד את התוכנית 2008 וכל מיני כאלה.
נכון.
אני לא חושב שכאילו המושג פודקאסט עוד היה כל כך מוכר. נכון. אני גם לא הכרתי אותו. אבל ממש בפורמט של פודקאסט כזה שיוצא פעם בשבוע, וזה, אני מ-2019. אז לקח לי, האמת שכאילו, קרוב לחצי שנה, מאוד חקרתי את העולם הזה, וניסיתי לפצח לעצמי איזשהו סיסטם שיאפשר לי להתמיד. כי היה לי ברור שזה, זה לא ספרינט, זה מרתון. זה טווח מאוד מאוד ארוך, והתמדה פה היא מפתח. אני חושב שהמפתח, כאילו, באמת, אם מישהו רוצה שמשהו, פרויקט כזה, כמו פודקאסט יצליח, זה רק העקביות פה. אז הייתי צריך, אמרתי, אני לא יכול להגיע למצב שזה יהיה לי מורכב מדי לעשות את זה, כי אם זה יהיה מורכב מדי, זה לא יהיה. ובאמת פיצחתי תהליך עם עצמי קודם, שזה יגרום לי לעשות את זה מאוד בקלות, ושתמיד יהיה לי מספיק פרקים קדימה מוקלטים, שאני לא, אף פעם לא אגיע כזה להגיד, רגע, מה קורה? עוד 3 ימים, איזה פרק עולה? אני מעולם לא הייתי בנקודה הזאת. 4 שנים שאני עושה את זה, מעולם לא הייתי במקום הזה שאני לא יודע, שאין לי פרק שאני יודע שעולה קדימה, ואנחנו בסדר, זאת אומרת, סתם נגיד היום. כעון יש לי עכשיו 5 פרקים קדימה שכאילו בפלואו.
זה מדהים כי אני רואה כמאזינה, העולם של ההזנה מאוד השתנה.
כן.
ואני רואה איך אני בוחרת למה להזין, כאילו אם פעם למשל אנשים היו אומרים, אני מקשיב לגלגלת, אני זה.
כן, אז זה, יש... איזה פודקאסט אתה מאזין, איזה פודקאסטים אתה מאזין.
כן.
נכון.
ממש. נכון. וזה נחמד כי אם אני מאזינה קבועה, אז זה הופך להיות משהו נורא אינטימי.
נכון. אני שומע את זה המון מהאנשים שכאילו, אנחנו מאוד מכירים אותך.
כן, ואני חושבת שבעולם שאינטימיות כל כך חסרה בו, אז זה מאוד נעים. כאילו, יש משהו... הרבה פעמים אנשים אומרים לי, העולם חסר באינטימיות, אני שונא זום כי זה נורא לא אינטימי, אז אני חושבת שאינטימיות זה פשוט זמן, מספיק זמן שאתה מקשיב לאנשים, והאינטימיות נולדת מהמקום הזה. אז רציתי להגיד לך שזה פשוט כיף. וכשראיתי את המייל שלך, אמרתי, מגניב. ותודה שהסכמת לי.
זה כיף. אז כיף שבאת, והמון תודה. ואני אגיד ככה לכם, למי שמאזין, אז אם אהבתם את הפרק הזה, ואני די בטוח שאהבתם אותו, אז אל תהיו קמצנים, שתפו אתו עם עוד אנשים שככה גם הם יוכלו ליהנות, וגם כנסו רגע לאפליקציה שאתם מאזינים ממנה, אם זה ספוטיפיי או אפל או יוטיוב, whatever, ודרגו אותנו שם, ואני מאוד מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז המון תודה, אורית.
בכיף.
להתראות.
להתראות.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם.
אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange, ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.